היחס לבעלי דעות אחרות, האם יש כפייה בעניינים של דעות. כן, אז הרב הסביר שבדרך כלל אין כפייה בדעות, חוץ מדברים שהם גורליים מאוד, שיכולים להביא השחתה עצומה. כמו אם מישהו יפיץ ששפיכות דמים זה בסדר. אז זה דבר נורא שאי אפשר להסכים עם זה. וכל דעה שהיא יכולה לסכן את הציבור, אז צריך לכפות שלא להשתמש באותה דעה. ובאופן כללי יש שני סוגים של דעות. יש דעות שחשובות לאומה, שהאומה עומדת עליה, שהאומה לא תתקיים בלעדיה. כמו עם ישראל, שהאמונה בשם היא אצלו מאוד מאוד יסודית בקיום שלו. כי ראינו שבכל פעם שעם ישראל נחלש באמונה בשם, זה גרם לו לגלות, לצרות, ואצל עם ישראל האמונה בשם זה מיסוד ההולדת שלו. זה לא דבר נוסף, כמו אצל עמים אחרים. יש עמים שהיו פעם נוצרים, פעם קתולים, פעם אריאנים, פעם פרוטסטנטים, זה לא שינה אותם. אבל בעם ישראל האמונה בשם ושהתורה היא מרכז החיים שלנו, זה ליווה אותנו מאז ומעולם. אף פעם לא היה ששינינו את הדעה הזאת והאמנו באמונה אחרת ונשארנו קיימים, אפילו לא תקופה קצרה ביותר. ויש עוד דעות שהן מזיקות לא רק לאומה, אלא לאנושות. ואז יכול להיות שכמה שאדם נאמן לאומה שלו, האנושות היא יותר גדולה. כמו שאנחנו יודעים שיש לנו דרגות בחשיבות. אדם מצווה על המשפחה שלו. צריך לשמור כיבוד אב ואם, אדם, האבא חייב לשמור על הילדים שלו, קרבת אחים, עזרה, את הנעימה, חז"ל לימדו שענייך וענייך, ענייך קודמים, אבל אם זה מנוגד לטובת העם, אם יש מישהו בתוך המשפחה שהוא מסכן את האומה, אז זה ברור שהאומה קודמת לו. כמה שהקרבה חשובה, אבל טובת האומה יותר גדולה. לכן אנחנו דורשים מאדם לצאת למלחמה, אפילו אם ידע שזה יסכן את החיים שלו וזה יזיק למשפחה שלו, אשתו, ילדים קטנים, יישארו יתומים, זה יגרום נזק רב. לא עושים את החשבון הזה. האומה קודמת. אז באותה מידה, אם יש דעה בתוך האומה שהיא לטובת האומה, אבל היא מזיקה לאנושות, יכולה להזיק לכל האנושות, אז האנושות היא קודמת לאומה. כמו למשל הנאצים, יימח שמם. הנאצים האמינו שהם צריכים להיות הגזע העליון, השליט על כל העולם, וכל העולם, חלק ממנו צריך להשמיד את היהודים, וחלק ממנו צריך להפוך לעבדים, שכולם ישרתו אותם, כי הם בני אדם מדרגה ב'. זו הייתה התיאוריה שלהם. ומובן שכשיש תיאוריה כזאת, היא מסכנת את כל העמים, את כל העולם. אז גם מישהו שהוא גרמני, שזה לטובת העם שלו להיות מעל כולם, אבל זה נגד האנושות, אז הוא צריך לצאת נגד הדעה הזאת, למרות שהוא מהעם הגרמני. הוא לא יכול להגיד, אני דואג לעם שלי, אחריות שלי לעם שלי. כן. יש כאלה שרוצים לומר שגם אנחנו גזענים, שגם אנחנו אומרים שאנחנו מעל כל הגויים, כבר זה נראה אותו דבר, אבל זה הבדל עצום בין הנאצים, ממה שמם. הנאצים רצו להשתלט על כולם כדי לבטל את כולם, לשעבד את כולם. ואצלנו, כשאנחנו אומרים שאנחנו מרכזיים, זה להביא טובה לכל העולם, ונברכו בך כל גויי הארץ. אילו אני הייתי אומר, שאני הטוב ביותר מכולם, ולכן, בגלל שאני הכי טוב, לכן אני צריך לעשות צדקה יותר מכולם. זה לא דעה שלילית. זאת מטרה שהיא מביאה טובה. אם אני אומר שאני הכי טוב וזה מחייב אותי להתאמץ יותר, אני לא מזיק לאף אחד עם הדעה הזאת. אם הייתי אומר שאני הכי טוב ולכן מגיע לי לקחת מכולם את כל הדברים שלהם, זה שלילי, כי זה מזיק לכולם, זה על חשבון אחרים. אבל אם אני אומר שבזה שאני יותר טוב, זה מחייב אותי להתאמץ הרבה יותר למען כולם. זאת לא, אין בזה שום שלילה, זה רק טוב. כן, אז היהדות, התורה שלנו, כשהיא מדברת על זה שהשם בחר את ישראל, היא כל הזמן מדברת שישראל יביאו שלום לכל העולם, ויביאו ברכה לכל העולם, ועל ידי ישראל יתבטל המוות מהעולם. זה לא מזיק לעולם. זה שאנחנו אומרים שהשם בחר בנו, זה לא על חשבון אחרים, שאנחנו אומרים שצריך לדכא את כולם. אין לנו שום נטייה כזאת. יש יהודים שאולי מחוסר דעת חושבים שלהיות עם נבחר זה הלוואי שלא יהיו גויים בעולם. ושכולם ימותו ורק אנחנו נשאר. כן, זו דעה קטנונית, זה לא היהדות. היהדות מדברת על זה שכל הגויים יקבלו את התיקון שלהם, וכולם יעלו לירושלים, וכולם יתברכו, ולא יהיה בעולם עוד לא מחלות ולא צרות. אז כל העניין של היהדות זה להביא טובה לעולם, לא לדכא את העולם. להיות הדעה האמיתית, ולכן לדבר כזה אי אפשר לקרוא גזענות. כן? זה כמו ההבדל בין סכין, יצרן של פלדה מייצר סכין להרוג, או מייצר סכין לחתוך בשר ולחם. סכין להרוג זה דבר שלילי, אבל סכין לחתוך בשר ולחם זה אמנם נראה סכין, זה נראה מסוכן, אבל זה, כאן המטרה היא כולה חיובית. בזה אין שום שלילה, למרות שהם נראים דומים. כן, אז בהגדרה, במילה, נראה כאילו יש גזענות אצל הגויים והיא שלילית, יש גזענות אצל ישראל. אבל השאלה, מה זה הגזענות הזאת? אם הגזענות הזאת היא באה להטיב או שהיא באה להזיק? אם היא באה להזיק, אז זה גזענות פסולה, שאפילו אם אנחנו יהודים, אנחנו צריכים להתנגד לה. כמו שאמרנו שטובת האנושות קודמת לטובת האומה. אבל אם אנחנו יודעים ושאנחנו אומרים שהשם בחר בנו, זה כדי להטיב לכולם, אז זה לא, אין בזה שום שלילה. כמו למשל, בדוגמה אחרת, אם נניח יש מישהו שיש לו כישרון רפואי. הוא יודע לרפות מחלות שאף אחד לא יודע. האם הוא צריך להגיד, אם כולם לא יודעים, גם אני לא יודע, גם אני לא עוזר. כי זה לא יפה להבליט את עצמי יותר מכולם. אבל אם אתה לא מבליט את עצמך, אתה תשאיר את כולם חולים והם ימותו. אתה צריך להראות שאתה לא יודע בגלל הענבה, זה הענבה פסולה. או מאחרת, אני יודע הלכה שאף אחד לא למד, כעת שואלים מה הלכה, אני רואה שכולם לא, אומרים שהם לא יודעים, אני אומר, זה לא יפה להתגאות, גם אני לא יודע, זה שטות. פה אני יכול לעזור לאנשים שהם ידעו את ההלכה, בגלל שהם לא למדו, אני כן למדתי, בגלל זה אני לא אגיד את זה, האם יש בזה גאווה, יש בזה התנשאות, זה טובה של כולם. כל אחד שנותן את הכישרונות שלו לטובת העולם, אין בזה שום התנסות. אם אני רוצה זכויות בגלל זה, אני רוצה שישלמו לי, שישתעבדו לי, שאני אשלוט על כולם, שאני אפגע בכולם, ברור שפה זה שלילי. אבל אם כל המטרה שלי ביתרון של כוח מסוים שהשם נתן לי, זה כדי לשרת את כולם, להטיב עם כולם, זה דבר מבורך. אם כשהשם בחר את ישראל מכל העמים, זה לא כדי למחוק את כולם, אלא כדי לתקן את כולם, להעלות את העולם. ועם ישראל עושה את זה. אנחנו רואים שהאמונות הגדולות בעולם, הם באו מישראל. אמונה במשיח, אמונה בהשגחה, אמונה בשכר של עולם הזה ועולם הבא, זה בא מישראל. ועל ידי זה, באיזה מידה זה נותן צורת חשיבה לכולם שלא כדאי להיות רעים, כי יש דין ויש דיין על הכל, והמחשבה הזאת היא באה מישראל, אצל הגויים, עובדי האלילים, לא היה דבר כזה. כל המושג הזה של גן עדן וגיהנום, שכר ועונש, משיח, תחיית המתים, תיקון העולם, זה בא מישראל. כן? אז זה שאנחנו אומרים שהשם בחר בנו ונתן לנו את התורה, זה לא כדי לפגוע באחרים. כן? זה הכל כמו שהשם בחר בלב, שהוא ייתן חיים לכולם. האם הלב צריך להיות כמו הידיים והרגליים, שהם שובתים ממלאכה אחרי שעבדו כמה שעות? זה טובת כולם, שהלב יעבוד. אין בזה שום פסול ושום גאווה. כן? אז זה כהקדמה כללית, לדעת איזה דעות אנחנו צריכים למחות ולדחות אותם ולהתנגד להם, דעות שהן מזיקות לאדם, לאומה או לאנושות. אבל דעות שהן לא מזיקות, מישהו חושב בצורה כזאת, מישהו חושב בצורה אחרת, אז מה? אפילו אם אנחנו בטוחים שזה לא נכון, אבל תן לו שהוא יבין לבד. אם אתה כל כך בטוח באמת, אז גם הוא יגיע לאמת. מה אתה פוחד? כשמישהו רוצה להשליט דעה שלו, הרבה פעמים זה נובע מחולשה, מחוסר ביטחון. אולי זה לא אמיתי, אז אני צריך להכריח. לא, אני לא מכריח. אני זוכר שהייתי בשנים במילואים, והיה בחור, לא דתי, חייל, ששרתי יחד איתי, דיברתי איתו על תפילה, על הזכות לדבר עם השם, אז הוא אמר, אני יודע שעוד מעט תגיד לי להתפלל. אמרתי לו, אני לעולם לא אגיד לך להתפלל. אבל אם תרצה להתפלל, תשאל אותי איך מתפלל, אני מוכן להגיד לך. תפילה, אתה צריך לבד להרגיש שזה טובה שלך, שאתה רוצה להתפלל. אם אתה לא רוצה להתפלל, ואתה מתפלל כי אתה פוחד מהסביבה, זה לא תפילה. תפילה זה קודם כל הכרה פנימית שיש לך קשר ריבונו של עולם, ואתה רוצה לדבר איתו. אחר כך, איך עושים את זה? שיש ברכות שבח, יש מקום שצריך להשתחוות, זה אולי את הפרטים, אתה לא יודע, אז את זה לומדים. אבל עצם הרצון להתפלל, זה צריך להיות טבעי. אנחנו רואים כל אדם בשעת צרה, יהודים הכי רחוקים. בשעת צרה פתאום צועקים, אלוקים, תעזור לי. אנחנו שומעים איזה קריאה כזאת שהיא בוקעת מהלב, רואים שיש את הצורך הזה, זה דבר אמיתי, זה דבר פנימי. זה לא המצאה, זה לא איזה משהו מלאכותי שאומרים לאדם להתפלל. לפעמים אנשים לא מבינים את זה, לא מבינים כמה הם צריכים את העזרה של ריבונו של עולם. חושבים שהם מסתדרים לבד, לא צריך אותו, ורק בשעות צרה. ואדם כל הזמן צריך את השם. אנחנו רואים את זה על כל צעד וצעד. של הצלחה בעבודה, הצלחה בבריאות, הצלחה בחברה, הצלחה בשלום, שלא יהיה רוגז, שלא יהיו מחלוקות, כמה זה חשוב להתפלל, כל ברכה וברכה. כל כך מלאה תוכן וכל כך מלאה סיוע גדול לחיים של האדם, לתקינות שלהם. אנחנו רואים שיש כל מיני סיכונים, החיים מלאים סיכונים. מלאים המון המון בעיות, בגלל שהאדם הוא כל כך משוכלל. לא שלאדם יש כל כך הרבה תפקידים. האדם, אם היינו כמו בהמות או צמחים, לא צריך להגיע לאיזה הישגים גדולים. אז זה לא נורא אם משהו מפריע. אבל האדם הוא כל כך משוכלל, הוא צריך להצליח. גם באופן חברתי, גם באופן אישי, הוא צריך גם להקים את הדור הבא, הוא צריך לעזור לאומה שלו, הוא צריך לגדול באופן רוחני ובאופן גופני, צריך להבריא את הגוף שלו. יש לאדם המון המון סיכונים. פחד לפעמים יכול לגרום להלם שמשתק את האדם. אדם יוצא החוצה בגשם, הוא רגע מחליק ויכול לקבל נקע או שבר, והמון סיכונים על כל צעד וצעד. אוכל לא בריא, אדם אוכל, הגזים באכילה, זה יכול להתפתח אצלו לחלילה, לסכרת, לקולסטרול, לכל מיני דברים לא טובים. על כל צעד וצעד אנחנו נתונים בסיכונים, ולכן אדם עם שכל מבין שהוא צריך להתפלל, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, כי לבד האדם לא יכול להיות בטוח. אין שכל של האדם שיכול לעמוד נגד כל הסיכונים, כי העולם הוא מסובך ומורכב מאוד, והשכל שלנו לא כל כך מפותח שהוא יכול לעצור ולהגן ולהיות כל הזמן ערני, כמה שאנחנו יכולים להיות ערני, אבל תמיד טוב שיש מישהו מלמעלה, ריבונו של עולם, שהוא משגיח ורואה דברים שאנחנו לעולם לא רואים בעיניים שלנו. ואז זוכים להצלחה גדולה. בכלל, העושר הזה לדעת שאני יכול לדבר עם ריבונו של עולם, במעלה כל כך גדולה, זכות כל כך עצומה, שיש לי אפשרות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר פשוט. ואני מגיע למדרגה של נשמה, לא רק של גוף. כן, אז, אבל לכפות על מישהו להתפלל, כשהוא לא מבין את זה ולא מרגיש, זה טיפשי. מה, התפילה שלו שווה משהו? אתה מכריח מישהו, חוץ מילדים קטנים שאין ברירה, צריך לחנך אותם, צריך ללמד אותם לברך, להתפלל, אבל מישהו מבוגר, תארו לעצמכם שיש לי כוח, יש לי משטרה, יש לי צבא, ואני תופס מישהו ומכריח אותו להתפלל. זה שווה משהו? זה סתם לא כלום. אין בזה שום ערך. לכן להכריח על דעות, רק על דעות שגורמות סכנה, בזה אנחנו צריכים להילחם. כמו שהוא הזכיר, אם מישהו מפיץ דעה שאפשר להרוג אנשים, וזה לא נורא. דעה כזאת צריך להילחם בה, היא מסוכנת. אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו לא מתערבים, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. לא, יש מחשבות שהן מסוכנות. יש מחשבות שהן מזיקות לא פחות ממעשים. אולי לפעמים יותר. אם יש פילוסוף שהוא יכול להפיץ דעה הרסנית, ומיליונים הולכים אחריו, ועם הדעה הזאת הוא הורג בני אדם, למרות שהידיים שלו נקיות, הוא רק מדבר, הוא לא עושה שום דבר. אבל כמה אנשים הולכים אחריו, כמה נזק הוא גורם, ודאי שמישהו כזה צריך להשתיק אותו. הוא מסוכן. כמו שבכל הדורות, אנשים כאלה שהם מסוכנים, שגררו אנשים למלחמות ולמעשי רשע נוראים, והכל כאילו בשם החופש הדיבור וחופש הדעה. אין חופש הדיבור והדעה אם זה על חשבון אחרים. אם זה לא על חשבון אחרים, תחשוב מה שאתה רוצה, זה העניין שלך. אבל כשהמחשבה שלך, שהיא לא סגורה במוח, אלא היא מתבטאת בדיבור, ויש אנשים שיש להם כושר של הנהגה, והם יכולים להזיק מאוד, כמו שהוא כל מיני פילוסופים וכל מיני אנשי דת בעולם שסיתו וגרמו נזקים עצומים. כן? טוב, בואו נראה את זה קצת בפנים. נתחיל מתחילת העמוד. אם היה שום עם בעולם שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה לא יימצא בקרבו חופש הדעות. אם יש דעה אצלנו שהדעה הזאת היא יסוד הקיום שלנו, אז על דבר כזה אנחנו לא יכולים להתפשר, שיבוא מישהו ויטען נגד זה, כי פה אנחנו מסכנים את עצמנו. כי אין זה חופש, כי אם עצלות מאגן על עצמה, אדם צריך ללמוד להגן על עצמו, לא לתת שיפגעו בו. אומה לא יכולה להרשות שיהיו בתוכה אנשים שמפיצים דעות נגדה. בשביל איזו נטייה של גירוי עצבים מאנשים פרטיים, שאנשים אומרים, זה לא מוסרי, תן לכל אחד להגיד מה שהוא רוצה, חופש הדעה, חופש ההבאה, זה לא נכון. אם אני מראה תמונות פורנוגרפיות לנוער צעיר, ובזה אני הורס לו את כל החיים. או שאני מלמד אותם שמאשנים סמים, אז הם מגיעים לאיזה אקסטזות ולאיזה הישגים. אלפים מתים צעירים בגלל זה. אז אם אני מראה תמונות ומסביר ומדבר, זה דבר שצריך לשתוק. אם שותקים על זה, זה מראה שאנחנו לא נורמליים. הדבר הבסיסי ביותר, הגנה עצמית, אין להם. כל יצור מגן על החיים שלו. ועל דבר כזה אסור לשתוק. אמנם לפעמים יימצאו יחידים שיוכלו למרוד באומתם, יש יוצא מן הכלל שלפעמים מותר לצאת נגד האומה. כשימצאו שאותה הדעה מאגדת ומקיימת את אומתם, היא מזקת לכלל האנושיות. כמו שהזכרנו את הדעה של הנאצים, שחשבו שהם מעל כולם וצריך להפוך את כל העולם לעבדים. והעבדים, איך שהם הבינו, זה היה נורא והיום. איך שהם שעבדו וניצלו, ופגעו, אני לא מדבר על מה שהם עשו ליהודים, מה שהם חשבו על הרוסים. הרוסים היו מדוכאים על ידי סטלין, אפשר היה לחשוב שכל הרוסים ישתפו פעולה עם הנאצים כדי למחוק את הקומוניזם. אבל בצורה שהנאצים התייחסו לרוסים, אצלהם היה שסלאבים זה עם שנועד להיות עבדים. אז לנצל אותם, לדכא אותם, לא הרגו אותם כמו את היהודים, אבל זה הביא להמון המון מרידות, התעוררות פרטיזנית. העם הרוסי שיתף פעולה עם הרוסים והתנגד מאוד לנאצים. הם היו מוכנים במסירות נפש להילחם נגד הנאצים, למרות שידעו שהם יסבלו מאוד, כי ראו שזה שלטון של רשע. כל העולם סבל מהדעות של הנאצים. הדנים, הנורווגים, הם פחות, בגלל שהנאצים אמרו שכל מי שמהגזע הצהוב, עם השיער הצהוב והעיניים הכחולות, זה הגזע העליון. אז זה לא פגע בהם. אבל לרוסים ולפולנים הם התייחסו כבני אדם סוג ב'. ליהודים, שזה בכלל צריך לאבד מהעולם. היהודים הם, לפי דעתם, בזה שהם לימדו את העולם שיש מצפון וצריך להיות טובים, ולרחם, אז זה מקלקל. כי האדם הגיבור צריך להיות אכזר. אסור שיהיו לו רחמים. כן? אלה דעות שגם אם מישהו גרמני וגדל באומה ויודע שזה לכאורה לטובת האומה, אבל להיות שזה נגד האנושות, אז צריך למרוד באומה. אם האומה לא בסדר, זה, גם אם זה האומה שלנו. כן. על כן, יפקירו את האומה בשביל האמת. אבל כל זמן שתהיה הדעה מחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסגת, מפסדת כלל. אבל אם זו דעה שלא מזיקה לאף אחד. וקל וחומר, כשתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, אם זאת דעה גם שנותנת תועלת מחוץ לאומה, כמו האמונה של התורה, כמו שהזכרתי, שכשמאמינים שהשם משגיח על כל העולם, זאת אמונה שמאוד עוזרת. כל אדם שמבין שמשגיחים עליו, אז ההתנהגות שלו היא הרבה יותר מתוקנת. אז זה ברור שהחינוך הזה של היהדות, לא רק שהוא לא מזיק, הוא מועיל. ולגוף האומה תהיה יסוד חייה, עם הדעה הזאת, לכל העולם היא מביאה תועלת, ולאומה שלנו זה יסוד החיים, אז אין שום מקום לסבלנות. והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. גם אדם נורמלי שהוא לא שייך לעם ישראל, צריך להבין שאם יש בישראל אנשים שפועלים נגד האומה שלהם, זה שלילי ולא צריך לקרב אותם. על כן, כאשר אין עוד אומה בעולם, שההודעה של שם השם יתברך בתור אלוהי עולם, חברם ויקרא שם בשם השם אל עולם, לא רק שלנו, לא כמו הגויים באותם הזמנים, שכל אחד האמין שלה, אומה שלו יש את האלוה שלה. ישראל, מההתחלה, מאז אברהם אבינו, הודיעו שיש אל עולם, אותו אלוקים לכל העולם. שומר הברית והחסד וכל אורחות הצדק, שהם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, יהיה יסוד חיי הלאומיים. ותנאי מיוחד בתקומתה לארצה וכוננות ממשלתה. לא רק שזה החיים הלאומיים, אלא שזה התנאי שאנחנו נהיה בארץ ישראל. אם ועבדתם אלוהים אחרים, אז חס ושלום, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. כלומר, זה תנאי לקיום שלנו, גם בתור אומה, וגם בחיים במולדת שלנו. על כן, יש בה תנאים כאלה שאינה יכולה להתקיים מבלעדי הדעות הגדולות הללו. וכל גדולה שבנפש היא כרוכה עם חסרון... רגע, אז עד כאן. אז לכאורה היה צריך שכשיש יהודים שמפיצים כפירה באלוקים וחוסר אמונה בתורה, רפורמים, קונסרבטיביים, אחרים, שהיינו צריכים לצאת להילחם נגדם. כן? ככה צריך להיות, כי הם מזיקים מאוד, הם מפיצים סכנות לאומה. אז כעת, כל גדולה שבנפש היא כרוכה עם חסרונות מקבילים לה. צריך לדעת שכל כישרון גדול שיש לאדם, מול זה יש לו גם חיסרון גדול. למשל, אם מישהו יש לו נטייה לאינטלקטואליות, מאוד אוהב ללמוד, הרבה פעמים זה בא על חשבון טיפול בעניינים של העולם הזה. הזנחה של המשפחה, הזנחה של הילדים, פגיעה בחברים, הוא לא מתחשב בחברים, הוא כל הזמן האור שלו למעלה, ומה שקורה מסביב הוא לא רואה. זה חיסרון, כן. אז צריך לדעת שלכל יתרון יש על ידו איזה חיסרון גדול שצריך לטפל בו. ובוודאי יש לישראל גם כן חסרונות כאלה, המביאים אותם לידי הכרח הגדולה של נשיאת שם השם בתוכנם הכללי. גם לישראל, אנחנו בני אדם, וגם לנו יש חיסרון, חסרונות, שאם נגיד, אם היינו אומרים שהשם הוא רק אלוקי ישראל, הוא לא אלוקי העולם, הוא שייך רק לנו, זה היה מביא לחיסרון, של מתוך זה שאנחנו כל כך מדגישים את עצמנו, של שנאה לאומות העולם, וביזיון של בני אדם, ושלילה של אחרים. זוכר שפעם היה, הביאו כאן בבת ים, מישהו שהוא היה בעל מוסר מבני ברק, שבא לתת איזה שיעורים במוסר, והלכתי לשמוע, צריך לקבל מוסר, ללמוד מה לתקן. זה פעם שהוא סיפר, הוא אמר, פעם אחת עליתי לאוטובוס, ועלה בחור, ישב על ידי, והמילים שלו, ספק אדם, ספק בהמה. איך הוא אמר? איך שהוא אמר זה, קמתי ויצאתי אותו, אני לא רוצה לשמוע אותו. אם הוא יכול לדבר על יהודי, שהוא ספק אדם, ספק בהמה, ככה מדברים על יהודי? ככה מדברים על בני אדם? אני לא יכול לקבל מוסר ממישהו כזה, שהוא יגיד את המוסר הטוב ביותר. המילה הזאת שלו פסלה לי את כל המוסר שלו. כאילו מתוך זה שכל כך רוצים להדגיש את חשיבות התורה, שמי שאין לו תורה הוא בהמה. זה לא נכון. אסור לדבר ככה. הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, הם לא בהמות. אפשר להגיד שיש אנשים שיש להם נטיות של בהמיות. הם תאוותנים מאוד בצורה של רדיפת חומר, אבל לא להגיד שהם בהמה. אפשר להגיד שהתאווה הזאת היא תאווה בעמית, זה לא מכובד, זה לא אנושי. אנחנו אומרים את זה, האדם מתנהג בצורה לא אנושית. אבל לא להגיד שהאדם הוא כלב, או סוס, או דבר כזה, זה שקר. זה בעצמו מאוד לא מוסרי להגיד דבר כזה. ריבונו של עולם ברא אותנו בני אדם, הוא לא ברא גם את האנשים הכי רחוקים. כמה שיהיו לא דתיים, הוא לא ברא אותם סוסים, הם בני אדם. ויש להם, ריבונו של עולם כיבד אותם. זה לא ייתכן שאנחנו נבזה אותם. לכן, כיוון שעלול להיות לנו חיסרון כזה, תוך זה שהשם בחר בנו, נתן לנו את התורה, אז אנחנו עלולים לחשוב שאנחנו מעל ומעבר לכולם. לכן יש עניין גדול להדגיש שהשם הוא אלוקי עולם, ושהתורה באה לכל העולם. בזה אנחנו מסלקים את החיסרון הזה של יותר מדי התבלטות עצמית. ובוודאי יש לישראל גם כן חסרונות כאלה, מביאים אותם לידי הכרח הגדולה של נשיאת שם השם בתוכנם הכללי. כן? שהתורה היא באה לתת צדק לעולם, לא רק לנו. בזה אנחנו ניצלים, שלא לחשוב שאנחנו מעל כולם ואפשר להשפיע את כולם. על כן, מי שגורם בדעותיו, ומכל שכן במעשיו, רפיון לדעה שמחיה את האומה, הוא פושע לאומי. לא פושע בעצמו במוסר, הוא פושע לאומי שהסליחה להם היא עיוולת. ובכל העולם אין לנו דוגמה בזה, שאיזה עם יסבול מישהו שפוגע באומה. אין התוכן הלאומי, לא סליחה, כאן הוא מדבר על נקודה אחרת. אין בכל העולם אמונה שקשורה לעם כמו שהיא קשורה לנו. בעם ישראל, בכל תולדותיו, החיים שלו קשורים עם האמונה. תסתכלו, תלמדו בהיסטוריה. לומדים תולדות צרפת. תולדות צרפת מחלקים אותם לתקופות. התקופה של פלישת הפרנקים, אחר כך התקופה של המלכים המרובינגים, אחר כך התקופה של המלכים הקרולינגים, אחר כך המלכים הקפטנגים, עם כל בית מלוכה, עם כל מה שהיה מיוחס אליו, ומהפכה הצרפתית, הרפובליקה, כן, אז לפי מה מסדרים את התקופות שם? לפי השלטון. כשמדברים על עם ישראל, זה תקופת נביאים, תקופת אנשי כנסת הגדולה, תקופת התנאים, תקופת האמוראים, תקופת הראשונים, תקופת האחרונים. מה זה? זה רק תורה. בעצם עם ישראל, עצם החיים שלו קשור בתורה. לא אומרים תקופת הגלות, תקופת הגלות הזאת, תקופת הגלות הזאת. אלא הכל זה מסביב לגדולי תורה עם מסר מיוחד שאותם גדולים הביאו. אלה משנה, אלה גמרא, אלה פסיקה, אלה למדנות, פרשנות, תורת הנגלה, תורת הנסתר. עם ישראל ביסוד שלו הוא עם של תורה, שהוא קשור מאוד עם התורה. רואים את זה, אי אפשר להתחמק מזה. וכל עם שתלמדו בהיסטוריה, אין עם כזה שהוא קשור לאיזה ערכים רוחניים בעצם הלאומיות שלו. ההתפתחות הלאומית של כולם תלויה בשלטון, בצורות של כיבושים, של התפתחות, התרבות, עלייה כלכלית, אבל אין עם שקשור כמונו עם המדרגה הרוחנית. ולכן אצלנו לפגוע במדרגה הרוחנית זה לא פגיעה במדרגה הרוחנית, זה פגיעה באומה, כי זאת האומה שלנו. אין עוד עם כזה בעולם. לכן אתה לא יכול להגיד שבאנגליה יש חופש ביטוי, שמישהו מדבר נגד הנצרות, זה לא נורא. כי אנגליה לא קשורה עם הנצרות. הם היו קתולים, נהיו אנגליקנים, ביטלו את הדת הקתולית. זה פגע משהו באנגליה? לא. בעם ישראל אין דבר כזה. עם ישראל שעזב את התורה, אפילו חלק ממנו נעלם. אין לנו קיום בלי התורה. לכן אצלנו זה המהות שלנו. אז לנו אין רשות להגיד, באמריקה זה מקובל ככה, באנגליה זה מקובל ככה, בצרפת, בגרמניה, בכל הארצות מקובל שיש חופש דתי וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. שמה זה לא פוגע באומה, אצלנו זה פוגע באומה. לכן לנו אין רשות לשתוק ולהגיד שזה לא נורא. להגיד חופש פולחן, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, וזה לא מפריע לנו. בכל העולם אין לנו דוגמה בזה. אין התוכן הלאומי של כל אומה ולשון שבעולם קשור כלל בטבע הווייתם עם דת שם השם בקרבה ובעולם, ולא עם כללות שום אמונה. ואם ימצא עם בודד בעל אמונה שפלה שאמונתו היא לאומית, היו עמים כאלה, עמים עתיקים, היא ודאי כל כך קטנה עד שהתפשטותה בעצמה תביא מכשולות לכל האנושיות. היו הפרסים, עובדי האש, או איזה עמים אחרים, איזה שבטים. הדת הזאת היא כל כך ירודה, שהיא לא השפיעה על העולם בכלל, ובסופו של דבר גם אותו עם עזב את האמונה הזאת. לכן, אמונות כאלה, שהן היו כל כך שפלות, אז שם אנחנו מבינים שאם יש מישהו בתוך העם שמתנגד לזה, הוא לא פוגע בעם שלו. כי האמונה הזאת היא באמת לא אמונה שהיא מביאה חיים, מביאה בריאות לאומה. ויותר שאי אפשר כלל בעצמו להתקיים. אם כן, העם ההוא בעצמו עומד לכיליון, שאין לתבוע מיחידה וחובות קיומו. זהו יסוד קנאת השם האמיתית. כשאנחנו מדברים על קנאת השם, קנאת השם זה לא שבא מישהו שלא סובל מישהו שהוא נגדנו. יבוא מישהו יגיד דעות של ימין, של שמאל, של כלכלה כזאת, כלכלה כזאת, אז אני קם ובשם כל אלה שיחד איתי הולך למחות ולהקות אותו. זה לא קנאה אמיתית, זה קנאה פרטית. אבל אם אני מבין שהאמונה בשם זה גורלי לעם שלנו, אז מתוך רצון בריא של הגנה על העם, אני לא יכול לראות כמו ששום אדם נורמלי, שום בן לא יראה שבא מישהו פוגע באמא שלו ועומד בשקט. יגיד, אני ניטרלי. זה בין אמא שלי לבין האיש הזה. מישהו יסכים שיפגעו באמא שלו, באבא שלו? זה אדם לא בריא, בחור לא בריא, אם הוא יסכים לדבר כזה. או להפך, אמא תראה שפוגעים בבית שלה. איזה אמא תעמוד בשקט? היא תרוץ, היא תצעק, היא תגן על הבית שלה, היא לא תלך לבדוק מי צודק, קודם כל להציל את הבן שלה. זה דבר כל כך פשוט. אם יש אמא כזאת שפוגעים בבן שלה והיא עומדת בשקט, אז היא לא נורמלית. היא לא בריאה בנפש. זה לא יכול להיות. כן, ההגנה העצמית זה דבר בסיסי מאוד. והגנה עצמית, לא רק עליי, אלא על אלה שהם חיים על ידי, ילדים שלי, אחים שלי, הורים שלי, ששום אדם לא יסכים לקבל שפוגעים. אפילו במילים, יש אנשים ששומעים שמישהו אמר איזה מילה להורים שלהם, אז הם מוכנים להרוג אותו. מוכנים לסכן את החיים שלהם, לפגוע במישהו שהוא הרבה יותר חזק מהם, כי הם לא יכולים לסבול את זה. זה מידע על בריאות נפשית. לכן, קנאת השם האמיתית זה מתוך הזדהות עם העם, עם האמונה, מתוך ידיעה שזה הקיום שלנו. יש דברים שאי אפשר לשתוק. אם כן, סליחה, זה יסוד קנאת השם האמיתית, שבעליה רואים שתינתן להם ברית כהונת עולם, לכן פנחס קנה כהונת אלוקיו, כי שהוא ראה שבאים עם בת נוכריה, שזה חילול שם השם וחילול כבוד ישראל, אז זה לא בגלל שהוא דואג שאותו האיש עושה איזה מעשה, אלא במשמעות של הדברים. בהבדלה בין קנאות פחזנית, הבאה מחסרון דעה ורפיון כוח. יש קנאות פחזנית, שהוא סתם קנאי, שכל מי שלא איתנו, אז אני סתם צועק עליו ומתנגד לו. זה סתם בלי עומק. יש קנאות עם עומק, שזה עם הבריאות והדאגה לקיום של האומה, של האמונה שמקיימת את האומה. להיות קנאות אמיתית. וקנאות ש... ברחוב שלנו לא יעברו מחללי שבת. ברחוב שלנו לא יעברו נשים לא צנועות. מה זה ברחוב שלנו? אם זה אכפת לך, זה רק הרחוב שלך קדוש. אמונה שלך זה רק על הרחוב שלך. יכול להגיד שזה מפריע לי, אני מבקש שמי שהולך בצורה לא צנועה, זה מפריע לנו שעוברים כאן. כן, יכול להיות, יש דברים שמפריעים לי, אני יכול לבקש משכן שלי שלא שומר שבת, בבקשה לא להגביר את הקול של הרדיו, זה מפריע לי. מפריע לי לשמוע מוזיקה ביום שבת בקול גבוה. אני לא אומר לו, אל תעשה את זה ואין לך רשות. מה זה אין לך רשות? הוא לא מאמין, הוא לא דתי. אם מישהו עושה את זה ברחוב, נניח עם רמקולים, פה זה מחלל את שם ישראל. כן? אם ישימו על בניין מרכזי, בנייני האומה, ישימו עליו צלב גדול, פה זה לא משהו פרטי, זה בנייני האומה. כן? לשים על זה צלב, זה לא ייתכן. על זה צריך להתנגד. למחות וגם להתנגד ולקפוץ ולהוריד את זה. כן, אפילו אם זה יעלה ביוקר. אבל, כי זה דבר שפוגע באומה שלנו. אני רואה ערבים ששורפים דגל של מדינת ישראל. זה דבר שאסור לעבור על זה בשקט. כן? אתה רוצה לומר? כן,
בבקשה. איפה עובר הגבול בין קנאה לשם ובין חילול השם? כלומר ש... בוא נגיד דברים שהרב אמר, שיש דברים שהם כלליים, כמו בנייני האומה. אבל שכולם צריכים לצאת למחות. ויש דברים ש... לא, נגיד פה דברים פרטיים, כמו שהרב אמר, שכן מפריע.
שכן מפריע, אני יכול לבקש. זה מפריע לי, זה לא נעים לי. כמו שאני יכול לבקש באותה מידה, לא בשבת. יום רגיל. הוא באמצע הלילה, או בשעת מנוחת צהריים, הוא עושה עבודות עם פטישים ועם אקדחים שכל הבית רועד. יכול לבקש, תשמע, זה מפריע, זה לא נעים. אני מבקש שתעשה את זה בשעות אחרות, או אל תעשה את זה ברעש כזה. יש לי, בתור אדם, אני יכול לבקש טובה והתחשבות, אפילו בלי שבת. ואם זה מפריע לי בגלל שבת, זה לא מפריע לי, זה לא סיבה לבקש. אם מישהו בחורה ויושב בצורה מאוד לא צנועה, אני יכול להגיד לה, זה לא נעים לי לשבת כך. אם את מוכנה לשים משהו עלייך בסדר, אם לא קשה לי לדבר איתך.
אבל מה זה נגיד אחר?
אבל זה לא שאני אבוא לתת לה מכות. כן? זה לא יפה, זה לא, זה מפריע, אני יכול לבקש.
אז אפשר עכשיו נגיד, לומר שאפשר נגיד, אנחנו, יש נשים שהולכות לא צנוע ברחוב, וכאן, וכאן זה, זה, זה עם ישראל. וה...
לא.
והעניין שלנו שאנשים יהיו צנועות, אז לא שר ללכת עם שלטים ולהגיד, זה לא, זה לא רצון השם, זה לא כוח של ישראל.
עוד מעט, כן, שהרב כותב בהמשך, שכשהקדוש ברוך הוא יודע שזה לא טובת האומה, אז הוא לוקח את הכוח מהאומה כדי שהיא לא תוכל למחות. וכשאנחנו יודעים שהשם לקח מאיתנו את הכוח הזה, זה סימן שהשם לא רוצה שנתערב. כמו שהוא מביא אחר כך שכשביטלו את הסנהדרין שלא ידונו דיני נפשות, רבי שמעון בר יוחאי שמח. הוא אמר שעם ישראל מבפנים, בתכונה הרוחנית שלו, כעת הוא לא ראוי למחות ולדון דיני נפשות. אז זה מהשמיים בשבילנו סימן שזה לא הזמן. אז יש דברים שאנחנו צריכים למחות, אבל אם אנחנו רואים שרוב העם לא מקבל את זה, זה סימן שכעת לא צריך לעשות את זה. יש דברים שהעם מקבל. כן. למשל, פגיעה בארץ ישראל, פגיעה בזכות שלנו על הארץ, רוב העם מבין את זה. שאנחנו גם יהודים רחוקים, לא דתיים, לא לאומיים, אם רואים ששורפים דגל של מדינת ישראל, זה מאוד מפריע להם. בין אם זה יהיה ערבי, בין אם זה יהיה יהודי חרדי. זה יפריע להם לראות את זה. זה הקיום שלנו כאן. זה הסמל של כל המדינה וכל התחייה הלאומית שלנו. אנחנו לא יכולים לקבל את זה. אבל אם באותה מידה, אם חלילה היינו רואים מישהו לוקח תנ"ך ושורף אותו, אני חושב שרוב העם, גם הלא דתיים, לא היו מקבלים את זה. אבל אם אתה רואה מישהו מחלל שבת, רוב העם לא מבין שזה בעיה. אני זוכר שפעם אחת דיברתי עם מישהו שראיתי אותו עולה למכונית, והייתה לי הרגשה שאפשר לדבר איתו, ואמרתי לו, זה שבת היום, למה אתה עושה את זה? זה לא טוב. אז הצביע לי על כל המכוניות, אמר, מה אתה רוצה? כולם נוסעים, רק אליי נטפלת, מה אתה רוצה ממני? ראיתי שהוא לא מבין, אין באמת, אי אפשר להגיד את זה. לפעמים יש אנשים שכן קולטים, אבל לדבר בצורה קשה, זה לא בסדר, אתה לא בסדר, אני לא יכול. הוא רואה שיש הרבה שעושים את זה. אז מה הוא מבין? שאני צודק? הוא חושב שאני לא צודק. היה פעם אחרת שראיתי מישהו מתקן אופנוע בשבת. כן, לא רחוק מפה. ואמרתי לו, אתה יודע שאם אתה מתקן את האופנוע ביום שבת, זה עלול לגרום לך תאונות. אתה יכול לסכן את החיים שלך, למה אתה עושה את זה? לתקן זה ביום חול, למה בשבת? אז היה לידו מישהו שעזר לו, והוא אמר, אני לא מסוגל לתקן את זה, הוא מפריע לי. מה הוא עושה לי היהודי הזה? באמת, אחרי כמה זמן היהודי הזה בא, התחיל להתפלל, היום הוא שומע מצוות, הוא והילדים שלו. זה התחיל משהו קטן מהרחוב. לפעמים שומעים, לפעמים לא. טוב.